שאלה, מה זכה רבי שמעון בר יוחאי שהיורצייט שלו, יום הזיכרון שלו, הוא היום זיכרון הכי גדול בשנה. היו לנו בהיסטוריה אנשים גדולים לא פחות מרבי שמעון בר יוחאי, משה רבינו, אברהם אבינו, דוד המלך, אהרון הכהן, רבי עקיבא, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל אף אחד לא זכה להילולה כזאת גדולה, ליום זיכרון כזה גדול, כמו רבי שמעון בר יוחאי. ביום הזה כל עם ישראל עושה מדורות, חוגג, משהו, דתיים, לא דתיים. כל מקום אתה רואה, אפילו במירון באים כל מיני אנשים. עם ישראל חי, כל הזרמים, כל האנשים. ואנחנו יודעים שאין מקרה בשום דבר. מה זכה באמת רבי שמעון בר יוחאי, שהוא זכה ליורצייט כזה גדול? יורצייט זה יום זיכרון, יום זיכרון כזה גדול. דבר פילי כזה, דבר... הוא דרך אגב דבר שהתחיל רק בשנים האחרונות, ב-200, 300, 400 שנים האחרונות. לפני זה לא היה משהו מיוחד ל"ג בעומר. ובאמת, ביום הזה נהפך ליום הזיכרון הגדול ביותר, שכל עם ישראל חוגג אותו. אז במה הוא זכה? אז אומרים שהוא זכה בגלל ספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי, הוא חיבר את ספר הזוהר, לכן הוא זכה במה שהוא זכה. מה זה הספר הזוהר? ספר הזוהר, אומרים שזה סוד. סוד השם למי? ליראיו. מה זה ספר הזוהר? אתם רוצים שאני אגלה לכם מה זה ספר הזוהר? אבל זה סוד, אני סורי גלות. מה זה באמת ספר הזוהר? מה המיוחד לספר הזוהר? הזוהר, המילה זוהר, נאמר, הזוהר הקדוש, כן? זה, המילה זוהר זה סוג של אור. יש אור, כל מיני אורות. יש ברק, יש זוהר, יש אור בהיר, נאמר. יש אור נוצץ. יש אור שנקרא זוהר. אור זוהר, זה ספר הזוהר. שהוא, הספר הזה הוא נחשב נאמר בעיני אלה שלומדים, אלה שמכירים את הדברים האלה. הייתי אומר, זהו התלמוד של תורת הקבלה, תורת הסוד. אם נאמר, יש המשנה והתלמוד, זה תורה שבעל פה, ושתי היצירות העיקריות של תורה שבעל פה, זה המשנה והתלמוד. הרי ספר הזוהר זה התלמוד של תורת הסוד. ובתוך ספר הזוהר, יש עוד יצירות שהן כמו המשנה של הזוהר. ספר היצירה של אברהם אבינו, ועוד ספרים שבתוך ספר הזוהר הגנוזים, שהם כאילו המשנה, וספר הזוהר זה ההמשך, זה הפרשנות, זה ההמשך של אותם ספרים עלומים, נסתרים, ששם סודות התורה, ובכלל סודות גנוזים בתוך הדברים האלה, ורבי שמעון בר יוחאי, הוא גילה לנו את זה בספר הזוהר. אבל לא רק רבי שמעון בר יוחאי, במשך הדורות, כל פעם קם איזה מקובל גדול, איזה רב גדול, והוא מגלה יותר ויותר את הסודות האלה שגנוזים בתוך ספר הזוהר, ולכן זכה רבי שמעון בר יוחאי למה שהוא זכה. אז לגלות לכם את הסוד, מה אתם אומרים? מי מעוניין שאני אגלה לו את הסוד? רק אחד. יש עוד מישהו שמעוניין? תורת הסוד, נו. סוד השם יראיו, אבל אתה לא מעוניין. מעוניין או לא? מעוניין. יישר כוח, תודה רבה. תזכה לי מצוות. תודה. אז לגלות או לא? אבל לא תגלו לאף אחד? סוד. סוד השם נראה. מה באמת, ובזכות הסוד הזה, זכר רבי שמעון בר יוחאי למה שהוא זכר. אני אגיד את זה, אבל באמת שישאר בינינו, אני לא מבקש שלא לא תגרע. רואים אותי באינטרנט או משהו אחר. אבל היום כבר אפשר לגלות את הסוד. באיזה מידה, לא באופן. הסוד שבעברית קוראים לסוד רז, רז. רז זה סוד. רז זה סוד. הרז, בגימטריה הרז, זה 207. עשו חשבון. ריש זה 200, זין זה 7, 207. העניין הזה של הרז, 207, הוא נמצא, אותו 207, אותו גימטריה נמצא במילה אור. אור, מה זה אור? עשו חשבון. עשו חשבון. אור. ריש זה 200, אור, א', ו', כמה זה? 7, זה אותו גימטריה, נכון? הסוד זה האור, והאור זה האור הגנוז. אותו אור שהקדוש ברוך הוא גנז, כתוב בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, מה הוא ברא ביום הראשון? את האור, כתוב. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, ברא את אור. מה הוא עשה עם אותו אור שהוא גנז ביום הראשון? כתוב, גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. מה זה גנז אותו? הכביא אותו, הסתיר אותו, את האור הזה הוא הסתיר אותו. ומה זה האור הזה? מישהו מעוניין לדעת? יפה מאוד, אורייתא. אבל כבר כתוב בתורה, וירא אלוקים את האור, כי טוב. האור זה הטוב. הטוב, טוב ואור זה אותו עניין. וביום הראשון כבר נברא האור. התגלה הטוב. אבל הטוב הזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה את כל הדורות לפניו, מה שיהיה, הוא ראה אנשים שלא מתנהגים יפה, ולא מתנהגים כמו שצריך. גנז מהם את ה... הכביא מהם את ה... את הטוב הזה, את האור הזה. למי יחביא את זה? לצדיקים לעתיד לבוא. ומי זה הצדיקים לעתיד לבוא? בדרך כלל אנחנו חושבים, אלה שיחיו בעתיד, הם יזכו לאור הגנוז, נאמר, לטוב הזה. אבל הרב קוק זצ"ל מסביר את זה בצורה יותר, אומר שלצדיקים לעתיד לבוא, זה צדיקים שחיים את העתיד. יש אדם שהוא חי את ההווה. יש שלושה סוגי בני אדם. יש אדם שחי רק את העבר. רק את העבר שלו. קוראים לאדם הזה עבריין. למה קוראים לו עבריין? כי הוא חי מה? את העבר שלו. הוא עבריין, תמיד הוא חי בעבר. הוא תקוע בעבר שלו. זה נקרא עבריין. קרימונולוג בלשון שלנו. תמיד אומרים לו, אתה היית גנב, תשאר גנב, חס ושלום. זה נקרא עבריין. אבל לפעמים אדם חי בתודעה שלו, הוא היה כתעבר שלו, אז הוא בדיכאון, הוא מסכן. העבר לא כל כך מזהיר לכל אחד. זה עבריין. יכול להיות רגע הוא עבריין. מה זה רגע שהוא עבריין? שהוא חי רק את העבר שלו. בפסיכולוגיה קוראים לזה אדם בעל דימוי נמוך. הדימוי שלו, של עצמו, הוא דימוי נמוך. למה הדימוי נמוך? כי הוא קרם בעבר שלו, הוא אומר, נכשלתי בזה, נכשלתי פה, זרקו אותי עם בית ספר, בעבודה לא הצלחתי, פה לא הצלחתי, כל הזמן. אז הדימוי שלו אומר, אני לא מוצלח כזה. זה נקרא עבר יען, שהוא חי מה את מה? את העבר שלו. אבל הוא יכול לצאת מזה, יש מקום, קוראים לו מכון מאיר, אני לא יודע אם שמעתי מולה. הוא יכול לצאת מהעבר אל העתיד. לא חייב לחיות את העבר. אז זה אחד. יש אדם שחי את ההווה, אבל רק חי את ההווה, רק את ההווה. ההווה מורכב מטוב ורע. אי אפשר להכחיש שיש דברים טובים בהווה. הנה יש אוכלים, נושמים, תודה על הכל, אבל גם יש קצת קשיים כאלה ואחרים. ההווה הוא מורכב מטוב ורע. ורוב בני אדם חיים את ההווה, מה שנקרא עכשוויסטים. הם חיים את העכשיו. יש כאלה בודדים, בוגרי מכון מאיר, שהם חיים גם את מה? את העתיד. זה נקרא הצדיקים לעתיד לבוא. הם לא רק רואים את העבר, ולא רק את ההווה, אלא הם רואים את העתיד. הם רואים את המגמה של הכל. ומה הכל לטובה? הם רואים את הרצון הטוב ששורה בכל מקום ומקום. והם רואים בהווה כבר את העתיד. אדם שרואה את העתיד, הוא רואה את העתיד הטוב. אז במילא גם בהווה טוב לו. כי הוא רואה את העתיד. זה מובן. כן, תורת הסוד, תורת הרז, תורת האור. איך כל הכתבים של הרב קוק, איך הם אומרים? אורות. אורות התשובה. אורות. אורות הקודש. אורות התורה. אורות אורות. אורות אורות. כל הכתבים של הרב קוק, מה זה? תורת הרז. רז זה אור. תורת הסוד. הוא מגלה לנו את האור. מגלה לנו את הטוב. אור זה טוב, אמרנו. את הטוב שנמצא באופן פרטי, באופן לאומי, באופן... כלל עולמי, באופן, לראות את הטוב בכל דבר דבר. לכן זכה רבי שמעון בר יוחאי, שזכה למה שהוא זכה. כי הוא, בספר הזוהר הקדוש, ששם גלומים כתובים, סודות התורה, בצורה כפי שהם כתובים, זה מאיר את הנשמה. מי שלומד את זה וקורא את זה, מי שראוי לזה, לא כל אדם ראוי לדבר הזה. כי הגילוי האור הזה הוא תלוי גם בהתנהגות שלנו. זה לא רק עניין לקרוא את הזוהר וכו'. זה מחייב תיקון המידות, תיקון המעשים, ללמוד תורה, לקיים מצוות. כל הדברים האלה, הם גורמים להסרת כל אותם קליפות או מחיצות או מסכים. תקראו לזה איך שתקראו לזה.
לא כל בן אדם ראו לקרוא את זה.
מה?
לא כל בן אדם ראו ללמוד.
כל אדם יכול לקרוא את זה אם יודע עברית כמובן. יכול לקרוא את זה. אבל באיזה מידה הדבר הזה באמת מאיר את הנשמה, זה תלוי כל אדם. האם, כי העיקר זה לא רק הקריאה, העיקר זה העבודה. העיקר זה פעם הבת שלי, שהיום היא כבר אימא לארבעה ילדים, בלי עין הרע, כן ירבו. כשהייתה בגן הילדים, אז היא רצה ללמד אותה את כל תורת הסוד על רגל אחד. איך? על פי הגננת. הגננת לימדה אותה את כל תורת הסוד. היא באה אליי ואומר, אבא, נכון, אמא מחביאה את השוקולדים והסוכריות, כל זה בארון שם הגבוה מאחרי הסדינים, הכל זה. אתם יודעים, הילדים מכירים את כל המחבואים של הילדים. אמרתי, מה שנכון, נכון, מה נגיד לה? לא הבנתי מה היא רוצה ממני. היא אומרת, וכשאנחנו ילדים טובים, מה אמא נותנת? נתנות, נתן שוקולד, אני אמרתי, מה שנכון, נכון, מה אני אז היא הסבירה לי, ככה הגננת הסבירה לה מה זה האור הגנוז. כשאנחנו טובים, אנחנו מקבלים מתנה, מקבלים את האור הגנוז. כשאנחנו לא טובים, כל התורה על רגל אחד נאמר ככה. בשביל לזכות לאותו אור גנוז של הזוהר הקדוש, או של האורות של הרב קוק, או של... כל אותם, התורה היא בעצמה אור, כתוב, אורייתא, אורייתא משון אור, תורת ישראל. אבל בשביל לזכות באמת לאותו אור, לאותו טוב, לראות את, באמת בטוב השם, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו, זה מחייב אותך להתנהג, להיות בן אדם טוב. אם אתה לא בן אדם טוב, אפילו שתקרא אלף פעמים את הזוהר, לא רק שזה לא יעשה לך טוב, יכול לעשות לך גם רע. כתוב, עץ חיים היא, למיימנים בה, ושם המוות למסמילים בה. מה זה מיימנים בה ומסמילים בה? ימין זה תמיד מידת החסד, ושמאל זה מידת הדין. לפעמים אדם לומד תורה והוא במידת החסד, הוא רואה את החסד, זה טוב, הוא רואה בכל דבר טוב, הוא מתנהג טוב, מידות טובות, מעשים טובים, דיבורים טובים, מחשבות טובות, הכל טוב, הוא קם מתחייה בן אדם הזה. אבל כשאדם לומד תורה, לפעמים הוא לא מתקן את עצמו. אז מידת הדין חוגגת אצלו. פתאום כל דבר נראה לו, וואי, 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 וואי. גיהנו, השטן, הסטרא אחרא, הקליפות, היצר הרע, אז מרוב שהוא לומד, לפעמים הרע מתנהג, הוא בדק את עצמו כאילו במראה, אומר איפה אני ואיפה הטוב. פתאום מתגלה לו כל אותם מידות לא טובות ומעשים לא טובים ודברים, ואז הרוע חוגג אצלו במוח, בלב ובדברים האלה. ואדם כזה במקום לפרוח, הוא פשוט בדיכאון או בעצבות או משהו. לכן לימוד, לימוד תורה בכלל, אבל ותראו, לימוד תורה תסוד בפרט, הוא דורש גם לא רק לקרוא, אלא גם ליישם את הנקרא. דהיינו, קודם כל תיקון המידות, זה דבר ראשון. לא יכול להיות אדם שיעסוק בקבלה, בתורת הסוד, הוא כל כולו מידת הכעס, או הגאווה, או משהו כזה. ופעם אחת היה כאן בחורצ'יק אחד, שרצה ללמוד את הזוהר הקדוש. הספר מונח בארון הספרים, מי שרוצה יכול לקרוא. טוב, הוא היה קצת בחור, איך אומרים, עם כוח כזה, קצת כעסן. אז אמר לי, אמרתי, תראה, אתה רוצה, הלך לרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, בא אליו, הרב, אני רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש. הרב היה מאוד פיקח, אמר לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה לעלות, נכון? לעלות בסולם, נכון? נכון או לא? מה יש למעלה? הסתכל, ככה הוא סיפר לי. הסתכלתי למעלה, ראיתי תקרה. אז הוא אומר, למעלה יש תקרה. אם תעלה בסולם, תקבל מכה בראש, תיפול, מה יהיה? רמז לו. אלה אדם, הוא במדרגה נמוכה, נפל מכיסא או ממדרגה קטנה, יקבל מכה. אבל אדם שעולה גבוה, והוא נופל, הוא יכול להתרסק. אתה רוצה לטפס בזוהר הקדוש? פק, 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 לעולמות עליונים. ואתה כעסן? אוי, זה טרגדיה. אדם כזה יכול, איך אומרים, מאיגרא רמא, ליפול לבירה עמיקתא, לבור עמוק, כי הוא עולה גבוה, אז גם יכול ליפול ולהתרסק חסי שלו. והיו דברים מעולם בדבר הזה. לכן האדם רוצה לעלות בסולם, צריך לעלות בהדרגה בצורה מסולם. כן, בבקשה.
יש כאלה שלומדים תורת הסוד, ויותר ממה שעושה להם נזק,
הם עושים נזק ל... ודאי, בהיסטוריה זה ידוע, שהיה שבתאי צבי. שבתאי צבי, הוא היה אדם שלמד ולימד את תורת הסוד, אבל הוא עצמו היה אדם, נאמר, עם בעיות נפשיות קודם כל. צריך גם להיזהר. לפעמים יש אדם, יש לו בעיות נפשיות כאלה ואחרות וכו'. ואדם כזה, כשהוא... תורת הסוד זה להתחבר לאנרגיה. אנרגיה, אנרגיה רוחנית כמובן. כשאתה מתחבר לאנרגיה, אתה יכול, ניקח דוגמה חשמל. אתה יכול מהחשמל הזה, החשמל זה אנרגיה. אתה יכול מהאנרגיה הזו להפיק אור נעים, להעיר את הבית, להעיר את העולם. אבל אתה יכול גם לקבל זרם. זו אותה אנרגיה. אם אתה לא ניגש בצורה נכונה לאותה אנרגיה, אתה יכול לקבל זרם וחס ושלום להיפגע מהדבר הזה. או לדוגמה, אנרגיה אטומית. האנרגיה האטומית יכול להעיר מדינה שלמה. אבל אותה אנרגיה אטומית יוצרת גם פצצות אטום. יוצרת צ'רנוביל כזה, שהכל מתפוצץ וכולם נפגעים מסביב. למשל, כמובן. אותו שבתאי צבי, הוא עסק בתורת הסוד, תורת הקבלה, אבל היו לו בעיות באישיות, הוא היה חריזמטי מאוד, בעל השפעה מצד אחד, אבל בעל מידות מקולקלות ובעל בעיות נפשיות כאלה ואחרות, והוא גרם, כמו שאתה אומר, נזק גדול, הרבה אנשים נעו אחריו, והתוצאה הסופית הייתה הידרדרות. הידרדרות במידות, היו הגיעו להריות, התאסלם, הוא בעצמו התאסלם, והוא גרה שבשיא הירידה באה עלייה. כמו מזוכיסט כזה, שהוא מענה את עצמו. הוא אומר, תראה, תראה למטה, משם יתחיל הגאולה. זה נכון שבשיא הירידה בעלייה, אני בדקתי את זה בכביש בקסטל, אתה יורא, אופ, אחר כך אתה עולה לירושלים, נכון או לא? בדקתם את זה? זה עושה את כל מיני, שיהיה ירידה בני. אבל, לפי תורתנו הקדושה, אסור שאדם ייזום את הירידה. אסור לאדם, אני אדרדר, אני אקח את החיים שלי ואני אפיל אותם למטה בשביל לעלות. למה? כי אתה יכול להתרסק גם. זה כמו מטוס שהוא צולל. ראיתם פעם מטוס שהוא צולל? לפעמים מטוס עולה, יורדים ועולה. אבל יש גם מטוסים שמה עושים? ומתרסקים. זה השבת אצלי. הוא התרסק. והרבה יהודים שהלכו אחריו לצערנו הרב התרסקו. התאסלמו והידרדרו וכל הדברים האלה. אתה צודק. זאת אומרת, העיסוק בתורת הסול, זה לא, צריך מאוד להיות זהירים בדבר הזה, צריך הדרכה מתאימה, וודאי וודאי תיקון המידות ותיקון המעשים וכל הדברים האלה.
למה זמן
הדבר ידוע, ארבעה נכנסו לפרדס. כמה יצאו בסך הכל מארבעה?
אחד.
מי זה?
רבי עקיבא.
אני רואה שאתה למדת, רבי עקיבא. כתוב בגמרא, מסכת חגיגה, ארבעה נכנסו לפרדס. פרדס הכוונה היא לאותו סודות אלוקיים וכו'. רבי עקיבא אחר, בן זומא ובן עזאי. אז היו ארבעה שנכנסו לפרדס. כל אחד נכנס מסיבה זאת או אחרת. רבי עקיבא, יש שתי גרסות, נכנס בשלום ויצא בשלום. יש אומרים עלה בשלום וירד בשלום. יש גרסות בגמרא. אבל אחר, זה אלישע בן אבויה, הוא התפקר. הוא נהפך לאדם לא דתי, התרחק מהיהדות. לכן הוא נקרא גם אחר. הוא זלזל במצוות, עשה עבירות וכל הדברים האלה. למרות שהוא היה אדם חכם. לפני זה הוא היה תנך. בן זומא ובן עזאי, אחד יכול להשתפשה עליו דעתו, ואחד מת וכל זה. אז באמת, הרמב״ם, שהוא עוסק בעיסוק בתורת הסוד, תורת הקבלה, אומר, זה צריך להיזהר, זה לא מילתא זוטרא תאי. צריך להיזהר כשנכנסים לרמב״ם, כשהוא עוסק בדבר הזה. כן, שרק אחרי שאדם ימלא את קרסו, בתורה, בהלכות, בתיקון המידות וכל הדברים האלה, אז הוא באמת יכול להיכנס על מנת לקבל איזושהי הבטחה שלא תשתבש דעתו ולא יתפקר או לא משהו. והיו דברים, אתה צודק בעניין, היו דברים, גם היום לצערנו הרב, ישנם כל מיני חוגים לקבלה או לדברים כאלה, ואנשים בלא יראי שמיים, לא שומרי מצוות, ומידות מקולקלות וכל זה, והדבר הזה גורם, יכול לגרום להם לא להתקרב, אלא גם להתרחק מהקדוש ברוך הוא, או להיות בעזיות או בדמיונות או בדברים כאלה. צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. יחד עם זה, זאת אומרת, מצד אחד צריך מאוד להיזהר בעיסוק בתורת הסוד ובדברים האלה. אמרנו מדוע? כי זה דבר אנרגטי, דבר אור, דבר משפיע, אבל זה לא מספיק שאדם יש לו איזשהו אנרגיה רוחנית. שאלה, מה אתה עושה עם האנרגיה? איך זה מתיישם בחיים? האם זה באופן חיובי? או באופן שלילי, חס ושלום. זה מאוד להיזהר מהדברים האלה. אבל יחד עם זה אני מוכרח לומר, לפי המסורת שבידינו, הגאולה של עם ישראל, על זה כותב הרב קוק הרבה, ולא רק הרב קוק, כמעט כל המקובלים עוסקים בזה שתורת הסוד היא תעמוד, נאמר, ביסוד כל הגאולה של עם ישראל כאן בארץ ישראל, קיבוץ גלויות וכל הדברים האלה. כי באמת אנחנו רואים שאם נאמר לפני מאות בשנים תורת הסוד הייתה נחלתם של בודדים ויחידים שימסרו מפה לפה, וככה היו עוסקים בתורת הסוד, אז בדורות האחרונים, ב-300 דורות האחרונים, התורת הסוד יותר ויותר נחלת הרבים. וזה בא דרך חכמים. אני אציין כמה מגדולי החכמים שהם תורת הסוד אצל האריזל וגם בזוהר הקדוש, זה הדברים האלה מסתרים בקודים, נאמר. קודים מסתרים שמי שיודע אותם יודע אותם, מי שלא יודע אותם הוא לא מבין. לאדרבה, לפעמים זה נראה לו דברים משונים מאוד. מדברים שם, אני יודע, למשל על האהבה בין איש לאישה וכל הדברים האלה, זה נראה לפעמים כמו סיפורים אירוטיים או משהו כזה, חס ושלום. אבל אחרי זה מסתתרים דברים מאוד עמוקים, מאוד גדולים. אז בהתחלה הדברים האלה נמסרו בקודים לפי כללים מסוימים, לפי ראשי פרקים מסוימים, שהם מוסרים אותם למי שראוי, כמו שאומרת הגמרא, מישהו תמיד חכם, מישהו דיין, מי שראוי לדברים האלה. אבל ברבות הימים, ככל שאנחנו מתקדמים יותר לקראת הגאולה השלמה, אותם סודות שנמסרו ברמזים ולא היו יודעים לכולם, אותם סודות הם התחילו להתגלות לאט לאט בשפה יותר מובנת להמון. אני אציין כמה מהחכמים שהם פתחו פתח להבין יותר את תורת הסוד. הם מפורסמים, הרבה חכמים, אבל הם מפורסמים מהם. אחד מהם קוראים לו המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג הוא היה אחד מגדולי חכמי ישראל, שהוא חי בפראג, ידוע הגולם מפראג, הסיפור שלו, אבל הוא כתב ספרים שבהם הוא מגלה לנו חלק מהשמץ מהסודות האלה בשפה יותר מובנת. אז המהר"ל מפראג, מגדולי החכמים שגילה לנו לקוראי הלומדי המהר"ל, הוא גילה הרבה דברים. דרך אגב, רצוי, מי שמעוניין להתעמק, להתחזק באמונה בכלל, אז רצוי שילמד את המהר"ל מפראג. יש לו כמה ספרים, נצח ישראל, גבורות השם, תפארת ישראל, יש לו פירוש על התורה, יש תיבות עולם. המהר"ל מפראג זה, הייתי אומר, מי שרוצה להתחזק באמת ולהכיר יותר לעומק, חובה ללמוד את ספרי המהר"ל מפראג. אחריו בא, אפשר להגיד, אחד מגדולי גדולי המקובלים בדורות האחרונים. אני לא מדבר על האריזה. האריזה, שהוא היה עוד לפני כל זה, שהוא באמת פתח פתח גדול מאוד, פיתח שיטה גדולה מאוד בהבנת הסודות, כן, זהו כמובן, הוא עשה מהפכה בכל התפיסה הזאת של תורת הסוד, שלא נתייחס אליה כרגע. אבל הבא בתור זה הרמח"ל, מי שחיבר את מסילת ישרים. אבל הרמח"ל לא רק חיבר את מסילת ישרים, הוא חיבר גם הרבה ספרים בתורת הסוד, ובכלל באמונה, כמו למשל דעת תבונות ודרך השם. אבל הספר שלו, שהוא פותח פתח לכיוון הזה של תורת הסוד, זה נקרא קלח פתחי חוכמה. קלח פתחי חוכמה זה אחד הספרים החשובים, כשמו כן, פתחי חוכמה, פותח פתחים לחוכמת הסוד. אחר כך יש שניים שיודעים מאוד בהיסטוריה שלנו, זה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, כל תנועת החסידות היא באה בין השאר גם לגלות את הפנימיות של התורה. היום רוב העם מכיר שני זרמים עיקריים בדבר הזה, אבל יש זרמים נוספים. זה חסידי חב"ד עם ספר התניא שהוא כמו מבוא לקבלה, וחסידי ברסלב, שמי שלומד את לקוטי מהר"ן וכל הדברים האלה הוא גם זוכה לאיזה ניצוצות, נאמר, מאותה מתורה. ומצד שני, היה גדול המתנגדים לחסידים, היה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא לא שהוא לא עסק בקבלה, אדרבה. הוא כתב פירוש לספר הזוהר, לספר היצירה, לכל הדברים האלה. ותלמידו, רבי חיים מוולוז'ין, הוא כתב את ספר נפש החיים, שהוא גם ספר שפותח פתח גדול על פי הקבלה, להבנת יסודות העניין הזה שנקרא תורת הסוד, תורת... ואחריו, אז זה שני זרמים ביהדות שאנחנו מכירים אותם בדור הזה, והרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהוא מעיד על עצמו שכל מה שהוא כתב בענייני אמונה, הוא בא להאיר את עיניהם של ישראל, ואותם דברים מופלאים, אותם אורות, הוא קרא לה, לכל הספרים שלו אורות, אור מה אמרנו? ורז, גימטריה 207, אבל כל האורות האלה, להאיר את נשמתם של ישראל, את אורם של ישראל. אני אחזור לחלק הראשון. עכשיו אפשר להבין למה רבי שמעון בר יוחאי זכה למה שהוא זכה. כי הוא היה אותו תנא שהאלוקים בחר בו להאיר את עיניהם של ישראל על ידי ספר הזוהר הקדוש. ועם ישראל גומל לו טובה, עושה לו יורצייט גדול. וכמו שאנחנו רואים את זה כאן. אשרינו, מה טוב חלקנו, בר יוחאי, כולם שרים, כולם שמחים בשמחתו של בר יוחאי. טוב, אז זהו לגבי תורת הסוד. לגבינו, לגבי הכיתה, אתם, אנחנו למדנו קצת, אל תגלו את כל הסודות שגיליתי לכם. בסך הכל, אדם צריך, הסוד הוא, אמרנו, הוא הרז, הוא האור, הוא הטוב. הסוד הגדול, שבאמת טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה. גילוי הטוב הזה, זה תלוי בנו, לא רק בלימוד תורת הסוד, אלא קודם כל להיות בן אדם טוב. זה הדבר החשוב. להיות בן אדם טוב, אם זה במידות, במחשבות, במעשים, במצוות כמובן, בתורה, בדברים האלה. מתוך כך אנחנו זוכים לראות את האור הגנוז. זה מובן הדבר. יש שאלות עוד מישהו? אה? לא, לא תגלו את הסוד הזה? יישאר בינינו. אתם רוצים שאני אקרא לכם את השאלה? כן? כותב יהודי בשם רחמים. מידת הרחמים, לא סתם, מידת הרחמים. הרב קוק זצ"ל כותב באורות הקודש, מי שמרגיש בעצמו, אחרי כמה וכמה ניסיונות, שנפשו מתיישבת במנוחה רק בעסק רזי תורה, ידע נאמנה כי לכך נוצר, ואל יבילו כל מיניות שבעולם. מה אני אגיד לרחמים? מי אני שיגיד אחרי הרב קוק משהו? ודאי, אדם שיש לו, איך אומרים, את אותה נטייה נשמתית, פנימית, לעסוק ברזי עולם, וזה, התורה שבעים פנים לתורה. התורה יש בה הלכה, ויש בה מדרש, ויש בה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ברוך השם, התורה שלנו היא מגוונת מאוד. אז מי שיש לו נטייה לפנימיות התורה, מה שנקרא, לצד הרזי, ידע נאמנה, כי לכך נוצר ועלי ועלו כל מיניות שבעולם. אבל זה לא עומד בסתירה למה שאנחנו אמרנו. זאת אומרת, זה שאדם יש לו נטייה לעסוק ברזי תורה או דברים כאלה, בסדר גמור. אבל זה לא אומר שזה צריך להיות תשתית, יסודות פשוטים. הוא לא יכול להיות שילמד על אברהם אבינו, ואני אשאל אותו, ואני מדבר כאן על החבר'ה שבאו כאן מרזי תורה, מקורסים לקבלה, ואתה שואל אותו, תגיד לי, מי זה אברהם אבינו? למדת, קראת פעם? אברהם אבינו? אף פעם לא קרא פרשת שבוע. מה לעשות? מדבר על דוד המלך, הוא לא יודע מי זה דוד המלך. הוא שמע דוד המלך, הוא לא למד תנ"ך. הוא מדבר על שבת מלכתה, מקובלים, שבת מלכתה, שבת מלכתה. הוא היה פעם כאן מקובל כזה אחד, ובא למכון מאיר, שבת. היה חורף, ירד גשם, אז הוא בא, יורד גשם, היה לו מטריה. טה-טה-טה, המקובל הגדול הולך עם מטריה בשבת פתוחה. מי שלומד הלכות יודע שאסור לפתוח מטריה בשבת. תראה. לא, הוא פתח, אל תדעי. אבל אני לא בא להאשים אותו. הוא לא למד. מקובל גדול, אבל לא למד לשמור שבת. הוא לומד על שבת, והוא לא יודע מה זה שבת. לפעמים גם לא יודע להתפלל. כמו ששמעתי, מישהו סיפר לי שזה איזשהו חוג לקורס כזה לקבלה ודברים כאלה, שביום כיפור הם הולכים לעשות טבילה, כמו הכהן הגדול, בים, בחיפה. אבל איך באים לים? כולם גרים רחוק. באים כל אחד עם המכונית שלו לים, ביום כיפור. עושים שחייה בצבילה בים. נו. לכן, הוא צודק. מי שיש לו נטייה, בסדר. אבל זה לא מספיק נטייה. אתה בונה בית. אתה צריך לבית הזה גם יסודות. אתה לא יכול לבנות בית בלי יסודות. אתה לא יכול ללמוד קבלה כשאין לך איזשהו תשתית, איזה בסיס הלכתי. אפילו סתם ללמוד לדעת דברים יסודיים בתורה, ביהדות ובכל אחד. לכן, קודם כל בונים היסודות. אחרי זה בונים את השלד, את התקרה, יש מבנה מסוים. כנגד זה יוצא הרמב״ם. הרמב״ם יוצא בעניין הזה של לבנות בצורה, להיבנות לא בצורה נכונה. אדם נבנה לא בצורה נכונה, אז חוץ מזה צריך לדעת, כל מי שיש לו הערה באלף, זאת אומרת, אנשים כאלה לפעמים עוברים איזו חוויה רוחנית, איך אומרים בלשון שלנו, איי, או טריפ, תקראו לזה איך אתם רוצים. הבעיה היא לא ההערה, לא ההיי, לא זה. הבעיה היא מה אחרי זה. החושך שבא אחרי זה. זאת היא הבעיה. איך האדם מתמודד עם... הרי תמיד אחרי האור בא החושך. איך הוא מתמודד עם הנפילות שלו, עם הבעיות שלו. שבע יפול צדיק, וקם. אבל בשביל זה הוא צריך להיות מה? צדיק. אבל אם האדם הוא באיזשהו הערה רוחנית כזאת או אחרת, ואין לו את הכלים להתמודד עם הנפילה שאחרי הערה, זה סכנה, זו סכנה גדולה. אדם יכול להיכנס חס ושנות לדיכאון או למצבי רוח או לכל מיני דברים כאלה. לכן חז"ל, מתוך שהם דואגים לשלומנו, לבריאותנו, אמרו, חבר'ה, אתם רוצים לבנות את עצמכם? לכו לפועל בניין. מי זה פועל הבניין? מהנדס, מי זה? חכמים. הרמב״ם הוא מהנדס, הוא מהנדס אותנו, איך לבנות את האישיות שלנו, את המציאות שלנו בצורה נכונה, ולא בצורה של הדברים יכולים לערער חס ושלום את כל היסוד. זה מובן הדבר. טוב, רבותיי, אנחנו נבוא ל... יש לכם עוד שאלות בנושא הזה שהכל ברור? הכל בסדר, הכל ברור. אז אנחנו נעשה את ל"ג בעומר במכון מאיר, אנחנו נגיד לעשות מדורה, כולכם מוזמנים לבוא, ויש לנו כמה רבנים שאומרים דברי תורה, הרב שרקי כזה, הוא הרי עסק בפנימיות תורה, אבל לא רק הוא, אומרים דברי תורה, לוי נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. ושמחה גדולה. בדרך כלל אנחנו עושים את זה מול קריית הממשלה. כאן ולא רחוק. אבל אמרו לי שעכשיו בונים שם איזה מבנה או משהו. אז יהיה, אל תדאג. נדיע את זה במשך השבוע. טוב, רבותיי, אנחנו נתחיל ללמוד את ספר אורות. אורות התשובה. בבקשה אולי נתחיל מהמבוא בדף קפה, בבקשה. זה דברים שהרב כותב כמבוא לכל אורות התשובה. אבל לפני זה אני הייתי רוצה לומר על המושג הזה תשובה, שאנחנו היום הוא רווח מאוד בחברה הישראלית וכו'. המושג תשובה אפשר להבין אותו בצורה מאוד שטחית, מאוד ואפשר להבין אותו בצורה עמוקה יותר, את המושג הזה תשובה. חז"ל אומרים תשובה קדמה לעולם. כל הבריאה, תשובה זה לא עניין פרטי רק. כשאדם בא ואומר יום כיפור, או באיזה פעם עושה תשובה, עשה איזה חטא, עושה איזה תשובה וכו'. זה גם תשובה, לא שזה לא תשובה. אבל התשובה באמת זה דבר אלוקי. הרוצה בתשובה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה. זאת אומרת, תשובה, המילה תשובה היא מבטא את המהות של התשובה. המילה תשובה, השורש שלה מלשון לשוב, שב. באופן פשוט, כשאדם אומר אני שב, זאת אומרת, היית באיזה מקום, התרחקת מהמקום הזה, ואתה שב לאותו מקום שהיית בו. זה באופן פשוט המושג תשובה. התנועה הזאת של התרחקות לכאורה, ומצד שני התקרבות לאותו מקום שהיית בו, התנועה הזאת זה לא רק תנועה פרטית, זה גם תנועה עולמית. כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל האנושות כולה, כל העם כולה. תשובה זה לא עניין פרטי, זה עניין אלוקי, עניין שנמצא בכל הבריאה כולה. אני רוצה להמחיש את הרעיון שתבינו. העולם כולו, כשאנחנו רוצים להמחיש אותו, להבין את המבנה של העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו ממשילים אותו לעץ. התורה משולה לעץ, האדם משולה לעץ. האדם זה עולם קטן, העולם זה אדם גדול, ככה אומרים חז"ל. מה שמיוחד בעץ, העץ יש לו מבנה מסוים. המבנה שלו שיש לו שורשים, שהם מתחת לאדמה, אתה לא רואה אותם. יש לו גזע, יש לו ענפים, יש לו פרחים, יש לו פירות. ככה בנוי העץ. אבל יש תנועה בתוך העץ. התנועה בתוך העץ, מי שלמד מעט בוטניקה יודע, שיש בעץ הזה תנועה דו-סטרית. תנועה אחת שהיא מהשורשים אל הענפים. אבל יש גם תנועה בתוך העץ מהענפים אל השורשים. התנועה הדו-סטרית הזאת של כביכול מהשורש אל הענפים ומהענפים אל השורש, זה קיים גם באדם. באדם למשל יש דם. הדם באדם, כל מי שלמד קצת אנטומיה יודע שיש תנועה של דם מהלב לכל הגוף, בעורקים. יש תנועה של דם מכל האיברים למיניהם אל הלב בורידים. יש תנועה דו-סטרית. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. ברא את העולם בצורה כזאת. בריאת העולם בעצמו זה מהשורש, מאלוקים. אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עצם הבריאה של העולם כולו, וכביכול העובדה שהעולם מתחיל להיות גשמי, מוחשי, זה כבר יציאת יש מאין. אתה כבר מתרחק, העין זה השורשים, השורש נאמר. הכל מאלוקים, הכל כאילו מתרחק מאלוקים. ככל שהוא מוקשם יותר, פיזי יותר, מוחשי יותר, העניין הרוחני, העניין האלוקי נאמר, כאילו מסתתר, הוא לא מתגלה. אז יש תנועה מאלוקים אל העולם, ולכן העולם נקרא עולם. למה הוא נקרא עולם? מלשון נעלם, אומרים בחסידות. מה נעלם בו? נעלם בו המחשבה האלוקית, הרצון האלוקי, הטוב האלוקי, שעסקנו בתורת הסוד, כן. הדברים האלה מסתתרים בתוך כל הבריאה כולה. מלוא כל הארץ, כבודו של הקדוש ברוך הוא. וכבודו זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה תשובה? תשובה זה התנועה מהשורשים לחבר אותם, מהענפים, סליחה, מהענפים לחבר אותם בחזרה אל השורש, אל המקור, אל האלוקות. זה נקרא תשובה. אבל זה לא רק עניין אישי, שהאדם מתחבר אל האדם שבו. אנחנו כבני אדם יכולים להיות גם חיות בהתנהגות שלנו, להידרדר מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית וכו', לאבד את האדם שבנו, כמו באדם הראשון ששואל אותו האלוקים בגן עדן אחרי שהוא מתחבא, אדם, אייקה, איפה האדם שבא? למה אתה לא שולט בעצמך? למה נהפכת לחיה? למה הלכת אחרי הנחש? וכל הדברים האלה. והתשובה היא מה היא? אני שב להיות מה? מה אתם מסתכלים עליי?
אדם!
פיזית אתה נשאר אותו דבר. אבל התנהגותית, אתה יכול להיות בן אדם, אתה יכול להיות גם מה? חיה. גם לא בן אדם. כן, בבקשה.
זה מה
שאמרתי
מהרב,
זה
כל בן אדם עושה תשובה. כל אדם עושה תשובה.
ודאי. כל הבריאה כולה עושה. אנחנו חלק מהבריאה. כל העולם כולו מתפתח, מתקדם. מתקרב יותר אל השלמות, שהיא אינסופית כמובן, הקדוש ברוך הוא באינסוף. העולה, כתוב, יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, בטובו מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית, מעשה בראשית זה הטבע, הבריאה כולה. וכולנו חלק מזה, אנחנו. אבל לאדם יש את הבחירה החופשית. האדם, בבחירה החופשית שלו, יכול להיות בן אדם, להיות מה שהוא נולד אליו נאמר, יכול גם להידרדר, להתרחק. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, אומר, אתה כבן אדם יכול גם לעלות, לא רק לרדת. זה התשובה. החידוש הוא שלא רק האדם, אלא כל העולם מתפתח. יש תורת האבולוציה, אולי שמעתם עליה. אז אנשים באופן, ברגע שאומרים תורת האבולוציה, אומרים, זה לא בשבילנו. כאילו, האדם נוצר מקוף או משהו כזה, כן. אבל הרעיון הזה של האבולוציה, האבולוציה זה התפתחות. הרעיון הזה שכל העולם כולו הוא כל הזמן חוזר, מתפתח, משתלם, מתקדם לקראת אותה שלמות שהיא אינסופית, זה תשובה, זה העניין של התשובה. התשובה זה לחבר את הכל אל השורש. כן, בבקשה.
התשובה זה בעצם לחיות חיים יותר תקינים, זה
בריאות. לחיות? לחיות מה?
גם
זה, אבל לא רק זה. קודם כל, זה.
בריאות.
אנחנו נלמד על זה תגב בתשובה הטבעית שהרב מדבר עליה. אז קודם כל, להיות בריא זה תשובה. אתה מתקן את עצמך. מבחינה פיזית, מבחינה נפשית וכל הדברים. זה נקרא תשובה. תשובה זה, למדנו את זה כבר. זה לא שאדם מעניש את עצמו. יש כאלה אומרים, אני עושה תשובה, אני מתחיל להעניש את עצמי. למה? חטאתי, הביתי, פשעתי, אני מתחיל להלקות את עצמי חצי שלו. זה לא תשובה, זה סתם כך. תשובה באמת, זה כמו שאתה אמרת, זה להבריא את עצמנו. להיות בריא, בריא בגוף, בריא בנפש. להיות מחובר אל עצמנו, זה נקרא תשובה. אדם מתחבר אל עצמו. אם זה ברמה האנושית, אם זה ברמה היהודית, אם זה ברמה המשפחתית, זה לא משנה. כל אחד לפי מדרגתו. תשובה זה לשוב אל המהות, אל עצמנו. כן, זה התשובה. אותו דבר גם העולם כולו. העולם כולו, לפי ההיסטוריה שלנו, הוא מאז בריאת העולם, הייתה לו הידרדרות גדולה, המבול וחטא, עם המגדל בבל, הפלגה וכל הדברים האלה. וכל העולם כולו נמצא בתהליך של השתפרות, תיקון. המתקן הראשי, נאמר, של כל הבריאה כולה, בימין האנושי אני מתכוון, המתקן הראשי זה עם ישראל. זה התפקיד שלנו. קודם כל לתקן את עצמנו, אבל גם לתקן עולם במלכות שדי, לתקן כל העולם במלכות שדי. ותיקון זה תשובה, ותשובה זה לחזור אל השלמות, אל ה... דבר הבראשיתי, הדבר הראשוני, שבתורה זה נרמז לנו בגן עדן. כן, בבקשה.
כל הפיתוחים הטכנולוגיים, תורת
הכל זה תשובה, אני בדקתי את זה. אתה יכול לסמן. כל הפיתוחים הטכנולוגיים. כן, כל מה שאתה רואה, המדע, הטכנולוגיה, כל הדברים האלה, זה תיקון. למה זה תיקון? כשאדם הראשון חטא, הוא גורש מגן עדן. והוא נהפך לעבד של האדמה. בזאת הפכה, תאכל לחם. אלפי שנים, המין האנושי הוא העבד של האדמה. במקום שהאדמה תשרת אותו, הוא כביכול משעובד לחומרניות. האדמה זה מבחינת האוכל וכל הדברים האלה. היום, ברוך השם, העולם מתקדם, והוא משתחרר מהכבלים האלה שעשרו אותו לעבד לדברים לא חומרניים. במקום שהחומר ישרת את הרוח, הרוח כביכול משעובדת אל החומר.
אבל
נעמתי יותר
באינטרנט,
בטלוויזיה. כן, אני אגיע לזה. אז אתן לך רק דוגמה, אפילו מהחיי הקצרים נאמר. לפני 50 שנה, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה לא נולדת כנראה, לא היה מכונת כביסה. איך היו מחפשים?
בידיים.
מה זה ידיים? עקרת הבית הייתה שפחה של הכביסה. אני זוכר את אמי, זכרונה לברכה. יום כביסה זה היה לקום בבוקר, השקם עוד חושב, ואז עשו פרימוס או מדורה. היה פיילה גדולה כזו. והיו שמים שם את הכביסה, והיו מרתיחים, והיה זה, והיו היה כזה, מין דבר כזה שהיו עושים, זה היה, ואם הייתה מגיעה לסוף היום עם כמה סדינים וכמה חולצות נקיות, הייתה, איך אומרים, על הפנים. אבל זה היה נחלתם של רוב אנשים שעשו כביסה. או רצית לאכול, למשל, פיטה. סתם פיטה בבית, מה היית עושה? הייתה אישה קמה עוד בלילה בחושך, מתחילה לעשות את האיסה, וטבון, ומדורה, ועניינים, ובסוף, הופ, יוצא לך איזה פיטה, ואתה אוכל משהו. זה נחלתם של רוב המין האנושי, של כל המין האנושי. בשביל לאכול, היית עבד, פיטה. היום, איפה אנג'ל? איפה המקולת? איפה מכונת כביסה? איפה, איך זה נקרא, שזורקים אוכל למכשיר כזה? מיקרוגל. פעם שביל לבשל משהו, היית צריך לעשות מדורה. הביבי, אתה רוצה לשתות כוס קפה? הביבי, תדליק מדורה, האדם משתחרר על ידי הטכנולוגיה, הוא משתחרר מהעבדות אל החומר. מה הוא יעשה עם הזמן החופשי שלו? המשוחררים האלה. היום נשים לומדות תורה. אני בא במכון הוראה. לא, לא שפחות, לא של הכביסה, ולא של האפייה, ולא כל הדברים האלה. אז גברים מה עושים? באים לאן? מכון מהר. הם לא עבדים פת לחם באדמה לגדל את הזו. היום אחוז קטן מהמדינה, חקלאים אולי 3%, לא יודע, משהו כזה. מספקים אוכל, לא רק למדינת ישראל, גם למייצאים, לאירופה, לאמריקה, השתחררנו מהעבדות של האדם הראשון. זה תשובה נקרא. עכשיו תגיד לי מה זה האינטרנט, אז אני אגיד לך מה זה האינטרנט. האינטרנט הוא מקצר לך התהליכים. היום אתה אונליין, מכון, ערוץ מאיר, אונליין, מיליוני אנשים רואים אותו. רגע, תגיד לי, יש שם גם זבל? תגיד, נו. יש המון זבל, אל תסתכל. עוד מעט הזבל הזה ייעלם בעזרת השם. למה יש זבל? כי האנשים אוהבים זבל, אז יש זבל. לא יאהבו זבל, מתי הם לא יאהבו זבל? שילמדו במכון מאיר, נכון? אז זריקו את כל הזבל. הכל זה עניין של חלופה. יש אור, החושך הולך. אבל זה שיש אינטרנט, זה הפך אותנו מבחינת התקשורת העולמית. אנחנו מחוברים כולנו. לאותם, וממש, אנחנו אומרים, כפר קטן. וזה, זה מסימני הגאולה. אני אומר לך, ערוץ מאיר, מה זה? כל העולם משתמש בערוץ מאיר. ואני בדקתי את זה, יש לי באינטרנט תוכנה מיוחדת שבודקת מי הולך לכאן, מי הולך לכאן. יש עוד כמה מסכנים, לא באו למכון מאיר, הולכים שם בשטויות האלה. אבל רוב העולם כבר במכון מאיר, אתה לא יודע, לא שמעת? אה? אני רואה את העתיד בהווה, אני כאלה. ודאי וודאי. איזה שאלה? אל תדאגו. אנחנו בתהליך מועט של תשובה. וכל אותם הדברים המקולקלים שהזכרת אותם, הם יחלפו מן העולם. הבור ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים, יש בו. כשאדם הוא ריקני, הוא לא יכול להסיק את נפשו ואת ליבו ואת מוחו ואת... בדברים חיוביים, אז אין וקום. אז במקום הזה, בנחשים והקרבים, השטויות האלה שאתה אמרת. אבל העולם זקוק לאותם מים, לאותה תורה. הוא זקוק כאוויר לנשימה. זה יתפך הדבר, אל תדאג. אתה דואג עוד או שכבר הפסקת לדאוג? כולם יחזרו בתשובה. מה? התשובה והגאולה זה עניין אחד. זה לא שני דברים. טוב, רבותיי.